שלום לכם, תודה שאתם איתנו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום.
שלום.
והיום אנחנו נרצה להתבונן אל תוכנו פנימה, ולנסות למצוא את הכוחות שמניעים אותנו, את הכוחות שמרכיבים אותנו, על מנת לדעת איך לנהל אותם בתבונה יותר, ואיך להתקדם בחיים למקום יותר משמח, יותר מאושר, שנקום בבוקר עם אור על הפנים. אנחנו מדברים על להכיר את אני, להכיר את האגו שלי, להכיר את האנשים שנמצאים סביבי, לראות איך כל המערכת הזאת פועלת, מה בדיוק פועל, מה בדיוק מניע, מה המוטיבציות, ולארגן את כל זה בצורה מושכלת יותר, על מנת באמת להתקדם לחיים חדשים. טל, בואי תכניסי אותנו בבקשה לדיון.
אוקיי, אז באמת בתוכניות האחרונות דיברנו על אני והאגו שלי, ובעיקר התמקדנו באגו, בדבר הזה ש... כל אחד מאיתנו דרכו ככה רואה את המציאות, והוא גורם לנו לרצות להיות מעל אחרים, תמיד ביחס לאחרים להרגיש שאצלנו הכל בסדר. הוא לפעמים גורם לנו להרגיש נחותים, לפעמים עליונים, הוא גורם לנו להרבה מאוד לחצים, כי אנחנו נמצאים באיזושהי תחרות. אבל לכל אחד מאיתנו יש גם איזושהי הרגשה, לפעמים, של משהו שהוא מעבר לזה. ויש איזשהו סיפור קטן שימחיש את זה. כנר בעל שם עולמי אמר פעם אחרי ביצוע של הקונצ'רטו לכינור של בטהובן, יש לי יצירה תווים נפלאים, יצירה יפהפייה, יש לי כינור מהטובים בעולם בקשת פשוט מעולה. כשאני מחבר את שלושת המרכיבים האלה יחד, כל מה שאני צריך לעשות זה לזוז הצידה. לפעמים יש איזושהי הרגשה כזאת שאם רק היינו זזים הצידה עם כל המחשבות שלנו והמשהו הזה שמתחולל בתוכנו, הדברים היו מתנהלים בצורה הרבה הרבה יותר טובה. אז הייתי רוצה להבין, דיברנו על זה שיש לנו איזשהו אגו, אולי איזה מחשבות, רצונות, איזשהו מכלול שאנחנו מייחסים לו את האני שלנו, אבל יש גם משהו שנשאר כשאנחנו מזיזים את הדבר הזה הצידה. מה זה הדבר הזה? מה זה החלק שהוא לא האגו שלי?
זה האני. שהאני הזה זה רצון ליהנות. והאגו זה רק אחד מהצורות ליהנות. שאני קיבלתי התרשמות מהסביבה, ליהנות מכל מיני ערכים, מכל מיני קניינים שהסביבה מחייבת אותי. מביאה לי את זה כדוגמה. מחייבת אותי כך לחיות, כך לאכול, כך להתלבש, ובזה להרגיש את עצמי שאני כן האדם המוצלח. שאין בזה שום הצלחה אישית. אני ממלא בזה סטנדרטים של החברה, הערכים שלה, מה שהיא מביאה לי. אנחנו רואים איך ב... 50 שנה האחרונות התפתח הפרסום, שהוא בעצם קובע לנו כל החיים. אנחנו חיים כדי למלות רצונות של אנשי פרסום, שהם אומרים את זה אתה צריך, את זה אתה צריך, את זה תקנה, ואת זה תרחוש באיזה צורה, ואתה צריך לראות כך, ואתה צריך להתנהג כך, ולאכול דווקא דברים האלו וכו' וכו'. הם מתלבשים על הרצונות הבסיסים שלי, שזה אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. הם הרצונות הבסיסיים, אבל באיזה צורה ובמה בדיוק אני נהנה, הם קובעים. ואז אני בעצם קונה את הצורות האלו מהסביבה, מקבל אותם ומממש. זאת אומרת, אני בזה נעשה עבד של הסביבה, והם שולטים עליי בכל דבר ודבר, עד כדי כך שאני, אם אני מתחנך על ידי הסביבה, אז אני אפילו לא יודע מי הוא האני, אותה הנקודה שאת אומרת, מי זה. שאני לא יודע מי זה האני. האני זה עכשיו מבצע כל מה שסביבה... מחייבת אותי. שהם אומרים, אתה צריך כך לקום, וכך להתלבש, וכך לשתות ולאכול בארוחת בוקר, וללכת בצורה כזאת, ולמקום כזה שמשתלם לך, ושם להרוויח, וכך להתנהג, וכך לחזור הביתה, וכך להיות בבית, וכך זה האישה, וזה ילדים, וכך אתה מעביר את השעות הפני שלך, וכך אתה הולך לישון. כל דבר ודבר בחיים, מה שאני עושה, אני מקבל דוגמה, צורה מהסביבה, ואותה אני מממש. אם הסביבה הזאת הייתה ידידותית עליי, כמו ההורים נגיד, הייתי מקבל מהם צורת החיים אחרת לגמרי. אני מתכוון שאם ההורים שלי היו גם כן לא מנוהלים על ידי הסביבה, אלה בצורה פשוטה, אינסטינקטיבית, טבעית, היו מתייחסים עליי. אז הם לא היו אומרים לי, אתה צריך לרוץ ולהרוויח ולעשות ולהיות גדול וכך וכך. הם היו ממש אומרים לי, כדאי לך להיות השמח בחלקו. כי זה המצב הבטוח ביותר, שאם אתה מסתפק לזה, אם אתה שמח בזה, בחלק שלך, אז אתה באמת יכול להיות שמח. ואם אתה תרוץ מעל זה, אתה תהיה שמח בזה שאתה מקיים רצון הזולת. תראה באיזה צורה אתה תחיה. אתה תהיה מרוצה שאתה עבד של משהו, של מישהו, ואתה מרוצה שאתה עבד ומקיים את העבדות שלך. אז האם כדאי לנו כך לחיות? אנחנו בסופו של דבר מגיעים למצב שאני באמת מתחיל להבדיל בין אני לאגו שלי, שקודם לא היה לי ברור. ועכשיו כשאני סובל, דווקא הסבל הזה הוא עוזר לי לראות את האגו שלי כנמצא מולי. זה עזר כנגדו שנמצא נגד האדם, ועוזר לאדם להתחיל הבחנות חדשות. זה אני, וזה מה שאני קניתי מהסביבה. וסביבה היא כולה פשוט רוצה שאני אממש את הרצון שלה, שמישהו רוצה להרוויח עליי, אז הוא אומר, כדאי לך לעבוד חשה, כדאי לך להרוויח, וכדאי לך לבזבז בצורה כזאת, שאני שוב אמלא לך את הרצונות, ושוב כסרונות, אני אעשה פרסומים, ואתה שוב תרצה את הדברים, וככה זה מעגל סגור. אז אני בזה מממש לגמרי, גם בתענוגים שאני מקבל. אני מממש רצון חברה ולא רצון שלי. וגם בעבודה, וגם בדיסורים, וגם בכל דבר ודבר מה שאני עושה, מהתחלה ועד הסוף. אני מתוכנת בצורה כזאת על ידי הסביבה, שאני ממלא רצון של הזולת, ולא הרצון של עצמי אף פעם. רק נותנים לי איזושהי אשליה, שבזה אני נהנה. שאם אני הולך עם איזה יעלום על האצבע, כן, טבעת כזה, עם יעלום גדול, אז כולם מסתכלים, כולם מקנים, ובזה אני נהנה. או אני מרגיש שאני שווה יותר מהם, כי הם לימדו אותי שהיעלום הזה הוא מקנה לי חשיבות, ויופי ועוד 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 דברים. זאת אומרת, במה שאנחנו עוסקים, אנחנו כל הזמן עוסקים במה שלא שייך לנו, אלא מה ששייך לסביבה. לא. וכאן הבעיה, שאנחנו כל הזמן נמצאים בתחרות, ואנחנו עבדים, וכל הזמן כך רצים. ואנחנו לא חושבים על זה, ובאמת אי אפשר לבוא לאדם, ולהתחיל לספר לו את זה, כי הוא יגיד, בסדר, אבל מה לעשות? זה החיים, כך אנחנו בנויים, וזה מה שקורה. עד הרגע מסוים, עד הרגע שאני מתחיל לראות את הסוף הדרך הזאת, שאני כבר מתחיל להכיר את הרע שבדברים האלו. זאת אומרת, לא אכפת לי שאני מקיים רצון את הסביבה, ושאני נמצא בתחרות, ואני הורס את המשפחה שלי, ואת החיים שלי, ואני כולי נמצא בתרות, באיך אני יותר רוכש ויותר... זה לא חשוב. הבעיה היא, מתגלה, שאנחנו כמו סומים ממש, נתקעים פתאום בקיר. ורואים שיש לזה סוף. ונדהמים מאיפה זה בא לנו. וכאן באמת בא לנו המשבר, סיום של התפתחות האגואיסטית, בצורה מאוד פתאומית. תוך כמה עשרות שנים זה מתגלה, שזה בכלל לא קנה מידה של הזמן בעולם שלנו, שזה צריך להיות אלפי שנים, וכאן זה תוך ממש... כמה עשרות שנים, אפילו פחות, אנחנו מתחילים לגלות שהדרך שלנו היא מגיעה לסיומה. ושמגיעה לסיומה משני כיוונים. מכיוון ההתפתחות שלי הפנימית, שאני מפסיק ליהנות מזה שאני נמצא בתחרויות האלו. זאת אומרת, ההתפתחות פנימית האגואיסטית היא בעצמה... קוברת את עצמה. כבר לא רוצה אני. אני רוצה לנוח, אני לא רוצה לעשות את זה, אני לא רוצה כלום. אני רוצה ללכת עם, עם הג'ינס הקרוע ולהתלבש איך שבא לי, וליהנות מהמנוחה ומהבילוי, ולא מעבודה קשה שאחרים היו בהישגים הגדולים. זאת אומרת, האגו בעצמו... מביא את עצמו לסיומו. מצד אחד. ויותר ויותר אנשים בעולם, במיוחד בארצות המפותחות, כן, בארצות המערב. הם, אנשים האלו, הם יותר ויותר מגלים את סוף הדרך. זאת אומרת, מפסיקים להרגיש תענוג בהתפתחות הזאת. בפרט שזה לא אדם לבד, אלא זאת דורות, שקם דור חדש, הוא פתאום קם בצורה כזאת שלומד מאחרים. יש לנו היום קשר וירטואלי, כולם בכולם, ולכן החברה, אותה חברה שאני למדתי ממנה, מי חברה סגורה שזה כפר או עיר, או עיתון שמגיע לפעמים, או אפילו טלוויזיה שככה. עכשיו זה לא כך. עכשיו אני לומד מבני אדם, לא מכלי תקשורת שמביאים לי כל מיני דברים. יש לנו פייסבוקים, יש לנו איזה עוד שיש שם, כל מיני...
טוויטר ו...
טוויטרים, וכל מיני רשתות חברתיות. שאני קולט, לא דרך איזה מנגנון המכוון, דרך ממשלות, או איזה חברות מסחר שרוצים להשתיל בכל מיני הרצונות שלהם, אלא אני קשור יותר לבני אדם. ויוצא שהרצון שלי והאגו שלי והאני שלי מתפתחים כבר מקשר עם האחרים, עם כמוני, ובאמצע אין מישהו. ואומנם שכולנו אנחנו מתוכנתים על ידי ה... סביבה וכלי תקשורת וכל מיני דברים, אבל בכל זאת ישנה כאן איזה מערכת חדשה, שזה קשר שהוא לא עובר עיבוד על ידי איזה משרד התקשורת, או משרד החינוך, או משרד איזה פרופגנדה ואיזה מסוים, שהם... רוצים לתכנת אותנו בצורה חדשה, ומכוונים אותנו כך או כך. בכל זאת, הרשתות החברתיות האלו, הם גורמים לנו להתקשרות יותר קצרה, יותר ישירה בין בני אדם. וכאן אנחנו מגלים שהשפעה הזאת ההדדית, זה על זה. היא מביאה את האדם לערכים האחרים, לביקורת, על החיים שלנו. ויחד עם זה, כשבא המשבר הגדול בהתפתחות האגואיסטית, שזה דיברנו, שזה תמון בתוך האגו שלנו בעצמו, ובא משבר באקולוגיה, זאת אומרת בסביבה יותר גדולה, בהטבע, שאני מתחיל להרגיש ממנו גם כן איום גדול, קודם דיברו על זה, נו, קצת האוזון לא בסדר, קצת חמצן לא בסדר, קצת לכלוך פה ושם, או איזו מזון שלנו מגיע אלינו בצורה של כל מיני הצורות האלו, מה שאנחנו אוכלים, שזה כבר מעורבב שם בצורה כזאת, גנומודיפיקציות כאלו, שזה ממש מסוכן, אנחנו עוד לא יודעים מה יוצא מזה. מה היה ההשפעה, התוצאה, ממה שאנחנו מקבלים ומאין ברירה, ממה שאנחנו ניזונים. אבל כל הדברים האלה מביאים אותי לאיזה הרגשת הסיום, והיוש מהחוסר עבודה, חוסר להצליח בדרך, והחברה שהיא מתחילה להתקשר בצורה ישירה, ויכולה להביא את ההשפעה האחרת זה על זה, זה לזה. והאיום הכללי של הטבע, ומיליוני אנשים שיוצאים לרחובות ללא עבודה וללא תקווה, לעתיד, כל זה, אנחנו צריכים לסדר את כל ה יוצרות, כל הכוחות, כל הסיבות שפועלים ככה עלינו, כל הכוחות האלו. זה מביא את האדם לסך הכל ייאוש פלוס אגו פלוס האני בסביבה החדשה הווירטואלית, במכת הטבע, בחוסר עבודה, זאת אומרת חוסר אמצעים להצליח, אפילו אם אני רוצה ללכת לפי הסטנדרטים הישנים של החברה הבורגנית הזאת, התחרותית. כל זה מביא אותי להכרת הרע בכל ההתפתחות שלנו. אנחנו היום נמצאים בהכרת הסיום הרע של ההתפתחות שלנו של אלפי שנים. ואז השאלה, אני שלי זה רצון ליהנות. האם אני יכול ליהנות רק על ידי זה שאני משתמש בערכים בדויים שהחברה עיצבה לי, רק כדי שמישהו נהנה מזה ומישהו נהנה מזה ומישהו וזה וזה וזה. כל אחד ואחד מהאחרים, ובסופו של דבר כל אחד ואחד עכשיו נכנס למשבר, וכל אחד ואחד רואה שהכאוס בחיים שלנו וחוסר עתיד. האם אנחנו בצורה כזאת צריכים להיות קשורים זה לזה? או אנחנו יכולים, להפעיל את עצמנו, אני רצון ליהנות עם האגו שלי, כן? עם התכונות מה שיש בסביבה, ועם התכונות מה שיש בהטבע, זה סביבות, כן? זה מעגלים. כאילו בועות כאלה שאני נמצא בתוך ספירה, כן? האם אני יכול לקשור בין אותם בצורה אחרת? בצורה אחרת, כדי ליהנות. הדחף ליהנות הוא נשאר, הוא בסיסי. רק השימוש באגו שלי בקשר החברתי, הוא היה שגוי. קיימת צורה אחרת, ורק אחת. בינתיים אנושות לא מגלה יותר, שזו הצורה, בוא נגיד סוציאליסטית. זאת אומרת שאנחנו דואגים לסוציום, לחברתיות, שאנחנו כדי להינצל מהמכות, להיות קשורים לטבע בצורה יפה, וזה לזה, ולא, ולמנוע מלחמות, שממש הם באופק, ממש ככה מאיימות עלינו, כן? אנחנו ניקח ערכים אחרים. זאת אומרת, נבטל את התחרות האגואיסטית, נביא את האדם על ידי הסביבה לתחרות אלטרואיסטית. שזה אותו האגו שם רק עובד בצורה אחרת, בערכים אחרים. זה אותו דבר. אני רוצה להצליח, אני רוצה ליהנות, אני רוצה להרגיש את עצמי מוצלח, אבל תלוי במה. אני יכול להרגיש את עצמי מוצלח, שאני מממש רצון החברה, בצורה לא שאני קונה, 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 קונה דברים שאני לא צריך, ועובד, עובד, עובד על זה מהבוקר עד הלילה, ומזה אני מרגיש תענוג, כשאני עבד של החברה בצורה רעה, כי אנחנו, סך הכל אנחנו רואים רע, למה? בגלל שאני הגעתי למבוי סתום, ובגלל שבזה אני הורס את הטבע, הסביבה הכללית. אולי אנחנו נעשה אחרת. אולי אנחנו באמת נתחיל לבנות סביבה שכולם נמצאים בשוויון, זה ימנע מאיתנו כל המלחמות, שהערכה שסביבה נותנת לאדם, אותם הערכים זה שוויון, דאגה לזולת, תמיכה הדדית, ערבות הדדית, ו עבודה רק במידה שאנחנו צריכים להשלים את עצמם במה שצריך אדם בצורה טבעית, נוחה, טובה, ושאנחנו נעבוד בזה מתוך הערכים שסביבה משפיעה עלינו. אנחנו נהנה מזה, כי אנחנו מקיימים ערכים שהם מכובדים בעיני בני אדם. אז במקום לקנות אוטו של 20 מטר אורך, ולגדל דשא שהוא יותר, יהיה כמה שיותר ירוק מהשכן, אני אקיים משהו אחר, זה לא חשוב. זה בכל זאת תהיה לי משיכה עם הכוחות של הפנימיים. רק שזה יהיה לטובת האדם ולטובת החברה. ואז שיהיו 95% אנשים מובטלים, זה לא חשוב. אנחנו נעבוד באיזשהו שעה בשבוע כל אחד, וזה יהיה מספיק לכולם. אנחנו נוכל כל אחד כמה שהוא צריך, וזה יהיה מספיק לכולם. אנחנו נבנה מה שאנחנו צריכים, כדי שיהיה לנו נוח. ונחליט יחד על זה. צריכים את זה או לא צריכים את זה. וכשאנחנו בחברה מחליטים, צריכים את זה או לא צריכים את זה. מהו העיקרון? איפה הגבול? אנחנו רוצים לבנות תחנות כוח, גדול, גם כן יכול להיות גדולות, עוד כל מיני דברים גדולים. איך אנחנו בתור חברה שמחליטה, בחברה אגואיסטית החברה שמחליטה, היא מחליטה כמה שיותר. כאן זה לא. אנחנו מחליטים לפי איזון עם הטבע. שהטבע הוא, לכן הוא בא ממש עכשיו בדמונסטריישן, בהדגמה של המשבר, שאני מסדר את הסביבה, שסביבה הזאת תהיה באיזון עם הטבע. זאת אומרת, הספירה הזאת שאני בה קיים, שזאת הסביבה האנושית, סביבה האנושית חייבת לקבוע לעצמה, איפה הגבול של התפתחות הגשמית? כן? לפי כמה שהטבע מאפשר לנו להתפתח. אחרת אנחנו הורסים אותה, ובסופו של דבר נהרוס את עצמנו. בצורה כזאת, אנחנו בעצם, זה הקו כללי, הוא מאוד ודאי לא מפורט, זה הקו הכללי שאנחנו צריכים להתפתח. ואז אדם יהנה מהביטחון, ומבריאות, ומחינוך, ומהדיור, מכל דבר ודבר שהוא היום סובל, ואף אחד לא נהנה. הוא נהנה מזה שהוא מכובד בעיני החברה, כל אחד ואחד שמממש את המטרות, מה שחברה שמה לפנינו, כן? וגם כן, אנחנו לא הורסים את הטבע, שבאמת כל ההתפתחות שלנו חייבת להיות בהתאם אליו, להטבע הסובב.
אוקיי, אז זה באמת בהסתכלות כזאת כללית. ואם נדבר רגע יותר על החוויה של אדם פרטי, אפילו היום אני רואה הרבה פעמים אנשים שהם לא כל כך מצליחים בחיים התחרותיים, אולי הם קצת פחות אגרסיביים, קשה להם, יותר רגישים קצת במשהו, אז הרבה פעמים מוותרים על התחרות הזאת, ובאמת נסוגים, מחפשים אולי לעסוק בחינוך, מחפשים כל מיני שיטות של יותר להתחבר לעצמם, עזרה עצמית, פסיכולוגיה, סדנאות, כל מיני, אז...
שאלה עד כמה שהם נתמכים בזה על ידי הסביבה, על ידי החברה, על ידי חברה גדולה. אלה, את אומרת שישנם אנשים שכבר בחרו לעצמם, או רע במיותו, או שמח בחלקו.
כן, זה לא קל, כי זה באמת קצת ללכת נגד הזרם, כי
ודאי,
כל אחד רוצה...
ודאי, אני כלפי אנשים זרים, כלפי השכנים, כלפי הקרובים שלי, כלפי הבן זוג, כלפי ילדים שלי, כלפי משפחה. זאת אומרת, אני לא נתמך בזה על ידי הסביבה. ישנם אנשים שבורחים להיות באיזה מקום נידח, בודד. מכל הצרות האלה לא רוצה לשמוע, מספיק לי. אבל קודם כל, אנחנו לא יכולים כולם כך לעשות. אנחנו מדברים כאן על הפתרון הכללי, כמשבר הגלובלי. אז זה אי אפשר. דבר אחד ודבר שני, שעל ידי זה, בכל זאת אני רוצה או לא רוצה, אני נכנס בחיים מצומצמים. ילדים שלי לא מסכימים איתי, אישה יכול להיות גם כן, הקרובים מסתכלים עליי כמו על מישהו שמוזר, לא הולך עם סדרם חברתי. אמנם שישנם כאלה, גם תנועות שלמות, אבל בכל זאת, אלו יוצא מן הכלל, וזה לא מונע את כל האנושות מהמשבר גדול, ומהאיום של המלחמות, אטום וכן הלאה.
אוקיי.
ומכות הטבע שיותר גרועות מהמלחמות אטום.
זה בכל זאת, התהליך הזה יחבר אותנו יותר לאני האמיתי שלנו. קודם התחלת לדבר על זה קצת, וזה מעניין אותי לדעת מי זה בדיוק האני האמיתי, ואיך התהליך הזה באמת... יאפשר לי להיות האני האותנטי שלי, מה שנקרא.
האני האמיתי זה שמישהו באמת נהנה. כן? זה רצון ליהנות. זה האני האמיתי. אני רוצה ליהנות, להרגיש שאני מלא, שנוח לי, שטוב לי, שאני לא זקוק מרגע זה למשהו עוד. כי אם אני זקוק למשהו עוד, זה כבר לא אני במקום, קבועה. זה כבר נמצא בחיסרון, ברצון נוסף, במשהו שחסר לי. זה כבר לא ענה, זה כבר לא תענוג. תענוג זה נקרא שאני כמו בשמיים, ככה. כמו תינוק על ידי, בידיים של אמא. זהו, הכל, לא צריך יותר כלום. כך אני צריך להרגיש את עצמי בסביבה ובטבע, בשני הספרות האלו. כך אני צריך להרגיש. אז באמת אני מרגיש את עצמי מאושר.
זה משהו שהוא מיוחד לכל אחד? לכל אחד יש אני אחר?
לא. כאן זה הבעיה שאני בשביל זה צריך להיות בסביבה הגדולה עד כל האנושות, כי היום זה העולם הוא עגול ואנחנו משפיעים זה על זה, וכל המדינות שנמצאות שם באפריקה או באיזה מקום, הם לוקחות דוגמה מארצות מערב, כן? אז אני צריך בשביל זה להגיע לתמיכה של כל האנושות בסופו של דבר, לאותה המגמה החדשה.
אני מנסה יותר להבין למה, כי בעצם יש לנו איזשהו אני, שהוא מתבונן מהצד על כל מה שהחברה ניפחה אותו, האגו שלו התמלא בכל מיני ערכים של לא שלו, של החברה, כן. ועכשיו הוא נגיד יתחיל לקבל כבר ערכים חדשים, אבל... שוב, אני הוא הזה שמסתכל מבחוץ על כל הדבר הזה, נכון? זאת אומרת, בשני המקרים, בשתי האלטרנטיבות
שנגיד שאני עכשיו על ידי הכרת הרע, מבדיל בין האגו שלי לאני, ומסתכל מבחוץ, עושה רוויזיה, ביקורת ממש, מחשבה חוזרת, איך אני באמת הייתי עושה את החיים. זה גם כן לא אופייני לאדם הרגיל ברחוב שהוא לא מסוגל לזה. אבל אנחנו מדברים, נגיד, על כמה אנשים שמסוגלים, גם כן לא בטוח, כמה וכן, אם ישנם. אז מה אני עושה? אני עכשיו צריך לבדוק באיזה צורה אני יכול להביא את עצמי לנקודה תעני שלי שהיא נהנית. אני צריך לארגן את הסביבה, שזה כל האנושות, שתומכת בגישה החדשה, והגישה החדשה הזאת היא צריכה להיות באיזון עם הטבע הסובב. כן? יש כאן איזה נוסחה מאוד פשוטה, שזה נקראת נוסחת השתוות הצורה. שאני צריך להיות באותה צורה עם הדומם צומח חי, ומדבר, וכל הסוציום, וכל האנושות, ועם הטבע הכללי. אם אני מגיע למצב שאני מאוזן איתם, זה המצב הנוח, הטוב, השמח, שאין כמוהו. אנחנו אף פעם לא הרגשנו את זה. אבל זאת הנקודת האושר אמיתי שאליו האני שלי משתוקק. רק כל הזמן שהייתי מתפתח על ידי האגו, הייתי מבולבל על ידי האגו. ולא הייתי מסתכל על זה, לא הייתי מזהה את המצב הזה. הייתי כל הזמן משקר לעצמי. וכולם היו משקרים לעצמם, שבזה מגיעים לתענוגים. וכך גומרים את החיים ושוב ושוב ושוב, דור ודור, ועד שסוף סוף היום אנחנו נמצאים במצב שיכולים לעשות חשבון.
אז באמת הרבה אנשים שעושים את התהליך הזה ואומרים סטופ ככה לכל הבלגן הזה שקורה בחיים ולתחרות ולמתח ולמאבק הישרדות הזה, הם עושים איזשהו סטופ ומנסים לעשות איזושהי רוויזיה, רגע, מי אני בכלל? מה באמת אני רוצה מהחיים? מה חשוב לי? ואז מה שבדרך כלל קורה, שעושים איזושהי חקירה פנימית, איזשהו מסע פנימה כדי לחפש את האני הזה, ומשם להתחבר, יש כזאת גישה ששם אני מתחבר למשהו נצחי ולמשהו עליון. אז זה מה שאנחנו בעצם שואלים, אנחנו רוצים להכיר מה זה באמת האני הזה האמיתי שהרבה אנשים שואפים אליו.
עם איזה כלים אדם ידע איך להתייחס לחיים בצורה חדשה, ולא שוב לשקר לעצמו. ולא שוב לעשות כל מיני פעולות, היו כבר הרבה מהפכות, וכל מיני שינויים בחיים שלנו, בחיים חברתיים, בכל מיני מדינות, בכל מיני חלקי החברה.
גם בסוציאליזם שהזכרת, זה גישה שכבר פשטה את הרגל.
כן, אנחנו צריכים לראות את זה, כן. זאת אומרת, איך אנחנו מגיעים לפתרון הנכון, כן? וכאן אנחנו צריכים להבין, שאין פתרון הנכון בעולם שלנו. אני מגיע מקסימום למצב שרע לי, ונמצא כמו חיה מוקד, שמקבלת מכות מכל פינה ומכל פינה, שהיא בורחת ממקום למקום, מפינה לפינה, ושום דבר לא עוזר לה. ובקצב של היום, המכות האלה הם יהיו ממש בהתאם לקצב החיים. קצף השינויים. אנחנו לא נדע איך לצאת מהמצב הזה. לא נדע. אנחנו הגענו למבוי סתום, אנחנו נמצאים לפני הקיר, ועכשיו אנחנו נקבל מכות, ואני אברח רק לאורך הקיר. שמאלה, ימינה, שמאלה, ימינה. ממכה למכה, ממכה למכה, ולא יהיה פתרון. לא יהיה פתרון. לעשות, לארגן חברה נכונה לפי האיזון עם הטבע, אנחנו צריכים לזה חינוך המיוחד שהוא בא מתוך עמקי הטבע, מתוך אותה התוכנה שנמצאת בתוך הטבע ואנחנו כוללים בה, נכללים בה, מנועלים על ידה גם כן. התוכנה הזאת היא מביאה לנו שיטת התיקון שנקרא חינוך האינטגרלי. איך להתחבר בינינו בצורה נכונה, שתהיה חברה מיוחדת, בשוויון, בתמיכה, בהדדיות, לא רק בינינו. זה מה שסוציאליזם ברוסיה רצו לעשות, אלא שזה יהיה באיזון עם הטבע הכללי. ולא סוציאליזם אגואיסטי שהם רצו להתגאות על כל העולם, ואז פיתחו נשק ופיתחו הכל, שזה לא סוציאליזם בכלל. זה סתם קראו לעצמם כך, כדי לשקר לכולם ולעם שלהם. זה לא סוציאליזם, זה, 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 זה פשוט משטר דיקטטורי. אני הייתי נמצא שם, אני יודע מה זה, והייתי מרגיש את זה על עצמי. זה לא סוציאליזם, זה לא שוויון, ולא שהעם בעצמו הוא מבין מה שקורה לו, והוא מסכים עם מה שקורה, ומקבל בהתאם לזה חינוך, ונמצא באיזון עם הטבע, ורוצה להתפשט כך לכל העולם בצורה יפה, טובה, ולא על ידי נשק ולחץ. וזה לגמרי לא...
זו גם כן עבדות, כמו שדבר.
כן, כן, זה שקר ועבדות, זה ברור, כן. אלא אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים דווקא בגלל זה, דווקא בגלל זה. ואנושות הרבה פעמים רצתה את זה לעשות. זה לא קיבוצים, חברות אוטופיות למיניהם שרצו לבנות וכן הלאה. יש גם כן היום בעולם כל מיני כפרים, כל מיני חברות כאלה שבנים, בונים את זה. נפגשתי עם כאלה באיטליה, בכל מיני מקומות. אלה הבעיה היא שאנחנו בעצמנו לא יכולים להגיע לפתרון. אנחנו יכולים לראות אותו, שאם היינו עושים כך זה היה טוב. אבל איך לממש את זה? איך להעביר את עצמנו מפסים האגואיסטים, שאנחנו נמצאים בכל זאת בהם בינתיים, לפסים אלטרואיסטים בהתפתחות? איך אנחנו יכולים לשנות את האני שלי, שהוא יתחיל ליהנות, לא על ידי האגו שלי, אלה האנטי האגו שלי, רצון להשפיע, רצון לאהוב את הזולת. איך אני אראה את הזולת שהוא קרוב שלי, כמו עם הילדים, עם הקרובים שלי, שאני נהנה מזה שהם נהנים, שאני מנה להם ובזה יש לי הנאה. איך אני אשנה את האגו שלי סביב האני? יש נקודה מרכזית שזה אני, סביב זה האגו שלי, סביב האגו חברה אנושית, סביב החברה אנושית הטבע. איך אני ממש משנה את עצמי? וכאן אנחנו זקוקים לכוח חדש, שהוא לא נמצא בעולם שלנו, אנחנו צריכים למצוא אותו, לגלות אותו, הוא נמצא בתוך הטבע, בעמקי הטבע, אבל לגלות אותו אנחנו חייבים בעצמנו, ולזה מגיע חינוך האינטגרלי, ומלמד אותנו איך אנחנו יכולים למצוא אותו האמצעי שיתקן את הטבע שלנו. אמנם שאנחנו יכולים להבין בשכל שלנו שכדאי לנו להיות כאלה מקושרים יפה ושווים ומשפיעים ולא הורסים את הטבע ורק מייצרים דברים מה שאנחנו נחוצים לחיים וכל היתר אנחנו שמחים בזה שטוב לנו יחד וכן הלאה וכן הלאה, מאיפה אנחנו ניקח את השינוי הזה בנו, על ידי מה נעשה? וכאן זו הבעיה, שאנחנו מסוגלים לעשות זאת על ידי כוח התמון בטבע, הוא נמצא, בתנאי שאנחנו מתארגנים נכון. והשיטה איך לעשות זאת, היא נקראת חינוך האינטגרלי. זה דבר לא פשוט. ולכן רק אנשים בודדים בעולם שלנו, הם יכולים להקל את זה, להבין את זה, ולהביא את זה לשימוש לכל האנושות.
הרבה פעמים שמעתי את המושג הזה, את מאוד מחוברת לעצמך, או אתה מאוד מחובר לעצמך. זה משהו שהוא דווקא עם איזושהי קונוטציה חיובית. אדם שמחובר לעצמו. אז זה בדיוק המקום הזה שאנשים מחפשים, להיות מחובר לעני האמיתי שלו. אז, ומה שאני שומעת, החידוש כאן, זה שלהבדיל מכל מיני גישות אחרות שאני מכירה, שאומרות, לחפור בתוך עצמי כדי להתחבר לעצמי ולהיות מאושרת, כאן אתה מדבר על איזשהם מעגלים שנמצאים סביבי, שכלפיהם אני צריכה להשתנות.
כי את בוחרת, את בורחת. את בורחת מהמציאות הזאת, ואומרת, אני יותר אסתגר באיזשהו מצב קטן, או בכפר, או בתוך דירה שלי בעיר, אני לא אדרוש שום דבר, מספיק לי ככה, יותר טוב, אני עוד אקח איזה נרגילה, איזה סיגריה יפה, שמבלבלת אותי, ככה מרגיעה אותי. זה מה שנחוץ היום. לזה רוצים להביא את האנושות. גם השליטים רוצים לזה להביא את האנושות, ככה להרגיע אותם, שאין בכל זאת מה לעשות איתם. עד שהם מפסיקים להוליד ילדים, ועד שהאנושות יורדת ככה, תוך דור זה יהיה לנו חצי, עוד שתי דורות יהיה לנו רבע וכן הלאה. וכך אנחנו נגיע לאיזה קומץ קטן של אנשים, לפחות כך. אבל העיקר זה להרגיע, או לעשות כאוס, שזה גם כן איזה רוגע, שמתעסקים ביניהם, כמו האביב הערבי, כמו כל מיני דברים כאלה, זה מה שרוצים לעשות.
יש כל מיני גישות גם של קואוצ'ינג, שבאמת עובדות בארגונים, ומנסות לתת, לחזק את האדם, להעצים את האדם, לתת לו כלים, וזה לא בהכרח רק לצמצם אותו במקום קטן ונפרד. עכשיו, ראיתי אפילו, אם אנחנו מדברים כבר על השינוי הזה בחברה, אז ראיתי איזושהי כתבה שהיא פרסמה בהרווארד ביזנס ריוויו, שמדברת על מקומות עבודה שיש בהם אגואים מאוד גדולים, שבאמת האגואים האלה לא מאפשרים למקום לתפקד כמו שצריך. השאלה שהם בעצם שאלו זה איך לגרום לקבוצה של אנשים עם אגו גדול להיות גם קבוצה. זאת אומרת, בכלל להפוך אותם לצוות.
להעלות אותם לדרגת האגו עוד יותר גדול. זאת אומרת, לתת להם שפיץ. שלזה אתם כולם צריכים להגיע. ואז הם מתרגמים כמו איזה להקה, חבורה או כנופיה, יותר נכון, כן? שכדאי לנו עכשיו להתחבר כדי להרביץ אותו, כדי להשיג אותו.
זאת אומרת, מטרה אחת גדולה שהיא יותר גדולה מהמטרה האישית.
כן, שהם יבינו שלשם זה הם יכולים להתחבר. זה עניין של כנופיה.
כן,
לא, באמת. לא קומנדו, איזה צבאה.
כן.
אבל זה לא עוזר לנו לתקן את העולם.
אוקיי, אבל אם אני רוצה להצליח או להיות יותר מותאמת לגישה החדשה, זה לא איזשהו צעד בכיוון הזה?
לא, כי בזה את תמיד משתמשת באגו יותר גדול, שעכשיו כל האגו הזה הוא בכל זאת נכנס למשבר, ולכן הנטייה שלך להגיע לעוד ועוד הישגים אגואיסטיים, היא הוא הולכת להישבר, ולכן כל החברות האלה גדולות, הבנקים, תאגידים, כל זה נמצא, כבר מזמן נמצא, והם עמד בפשיטת רגל. רק בינתיים מחזיקים כי לא יודעים מה לעשות.
כן, באמת, היו שם עוד כל מיני טיפים, זה היה הטיפ המרכזי, הם נתנו דוגמה של קבוצת הדרים טים, זה קבוצת NBA שניצחה באולימפיאדה, שהסיבה שהם ניצחו זה שבאמת לייצג את ארצות הברית, זו הייתה המטרה שלהם, ולכן הם הצליחו לשתף פעולה. אבל הטוקבקים, התגובות של הגולשים היו מעניינות, כי אנשים הרגישו שחסר שם משהו, כי כבר יש איזשהו זלזול כזה כלפי הגישה שכל אחד בא עם האגו שלו וזה בסדר. זה כבר לא כל כך בסדר, אני חושב שאנשים לא מכבדים את זה כל כך.
זה נכון שאנשים ירצו לחיבור, הם ירצו מעין ברירה או מקצת הכרה, הם כבר נמצאים בהכנה לדן החדש.
כן.
לגישה חדשה, אבל למצוא אותו, הם לא יוכלו.
אז איזה
אפילו,
מין...
אפילו שיחפשו בכל מיני צורות סוציאליסטיות, נגיד, למיניהם, ככה, לא אמיתיות,
כן.
הם לא יוכלו לממש את זה. כי באמת לטפל בכוח הרע הפנימי שלנו, אין להם אמצעי. לזה אנחנו צריכים כוח עליון, שהוא תמון בתוך הטבע, הוא נמצא בטבע. הוא כוח שמזיז ומוליד ומתכנת את הטבע ובכוונה מעביר אותנו דרך כל ההיסטוריה, דרך כל השלבים האלו של ההתפתחות. שאנחנו עכשיו צריכים להכיר אותו ולהשתמש בו. וכאן אנחנו צריכים לכן חינוך האינטגרלי, כי הוא נותן לנו קשר עם אותו הכוח הטמון בטבע. מסבירים לנו אלו, אנשים שמבינים את החינוך האינטגרלי, איך אנחנו צריכים להתארגן, איך אנחנו צריכים בעצמנו לתכנת את עצמנו, באיזה צורה, כדי לגלות הכוח הזה הפנימי.
מה הצורה הזאת?
הצורה הזאת זה להיות דומה להטבע. זאת אומרת, להתחבר בצורה נכונה, ללמוד על החיבור, לעשות כל מיני פעולות של החיבור, גם במעשה בחיים, להגיע לאיזה חיבורים כאלו, שמתוך החיבור אנחנו צריכים כל הזמן להשתדל למצוא את הכוח הזה התמון בתוך הטבע, התמון בתוך החברה האנושית. שכוח הזה הוא מתייחס במיוחד לחברה האנושית. הוא שיצר אותנו. כן? והוא שישנה לנו את הגישה, יעבור את הכיוון, סוויץ' שיעשה לנו, מכיוון של אני מתפתח על ידי כוח האגואיסטי, לזה שאני לאט לאט, זה לא מיד, עובר ואנחנו מתחילים להתפתח לכיוון האלטרואיסטי. שתחרות היא לא מסתיימת, אבל תחרות היא חיובית. מי יותר נותן לחברה? מי יותר מחזק קשרים חברתיים?
איך אותם אנשים שבאמת, איתם דיברנו לפני התוכנית, שחווים היום חרדה חברתית ולחץ דווקא מהתחרות, איך הם ירגישו בתוך התחרות החיובית? הם כבר לא ירגישו את הסבל הזה?
ירגישו התעלות. מלא כוח, כולם תומכים. אף אחד לא עוצר אותך. אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, רק לטובת הסביבה. גם לבד, שאף אחד לא מסתכל עליך, גם יחד. אתה מקבל מזה מילוי, אתה מקבל מזה הערכה. יש לך הערכה עצמית. שכמו שהיום, בצורה אגואיסטית, נגיד, עם האגו החזק, הייתי עובד לבד, לא אכפת לרואים, לא רואים אותי או מה או כן, כן, כדי להרוויח אותו יעלום. אני עובד כאן גם כן. בצורה אלטרואיסטית השפעה לסביבה יותר ויותר, כדי להרוויח אותו יעלום. אבל מה זה יעלום הזה? הרגשה שאני תרמתי, שאני נתתי, ובזה אני גדול. ותחרות נמצאת בצורה חזקה. אבל זה כבר לא נקרא יצר הרע, זה כבר נקרא יצר הטוב. כי מזה כל הסביבה מרוויחה. והעולם מגיע לאיזון.
ואם יש בן אדם שהוא פחות מוצלח בנתרום לסביבה?
כמה שכל אחד מסוגל. כי היכולת שלו, הנה, האוצרות שלו, הם, זה בא מהטבע. ולכן הוא לא אשם בזה שהוא פחות חכם, פחות חזק, פחות מסוגל במשהו. הוא משתמש ב-100% בעצמו, ולפי זה הוא שווה לאחרים.
פה כבר יש איזושהי מודעות מאוד גבוהה של אדם שהוא מסוגל
לזה
להגיד.
לזה אנחנו צריכים להתפתח, כן.
שזה בעצם, אז אנחנו מדברים היום, שאדם מסוגל לראות את עצמו, את האגו שלו, ואת המערכת שהוא נמצא בתוכה.
נכון.
הוא לא מזוהה רק עם עצמו, הוא מבין את החלק שלו.
כן.
רציתי לשאול על זה, הגדרת קודם שהאני שלי, באמת, 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 מה שהוא שואף, זה להגיע למצב של איזון עם הבני אדם, ועם הטבע. Mm-hmm. עכשיו, אם אני רוצה למצוא את העני הזה שלי, אז מה זה אומר? מה זה אומר ההגדרה?
העני שלך זה הרצון ליהנות. ליהנות.
ליהנות אני רוצה גם עכשיו. תיארת כן, שבעצם...
כן. העני שלך לא משתנה. האמצעי כדי למלות את עצמך, האמצעי הזה משתנה. זאת אומרת, והאמצעי הזה הוא תלוי בסביבה.
אז הגדרת את המצב שאליו בעצם האדם שואף בסתר ליבו, אפילו שהוא לא מודע לזה להגיע, זה מצב שהוא באיזון מושלם עם כל בני האדם סביבו ועם כל הטבע שמקיף אותנו. ושם במקום הזה, האני שלו מרגיש את המצב הכי הכי טוב שיש.
נגיד לוקים אותך.
כן, אמרתי נכון?
כן, כן.
אני רוצה להגיע לזה.
כן.
מה זה אומר? מה אני עושה עם ההגדרה? הבנתי את ההגדרה, איזון כללי.
אתה קונה כרטיס וטס לאיזה מקום, איפה שישנה חברה גדולה, כן? נגיד איזה אוסטרליה, לא חשוב איזה, מה, משהו כזה רחוק
ומבודד.
כן. ושם אתה נכנס לחברה חדשה. וחברה הזאת מתחילה למלות אותך עם הערכים החדשים שצריכים, אתה רואה איך שהם חיים, איך שהם משפיעים זה לזה, איך שנהנים. בהתחלה אתה מאוד נהנה. הכל מה שלפי האגו שלך אתה מקבל מהם. כי כל אחד שם מקבל מה שהוא צריך. רק אחרים מקבלים מה שצריכים בצורה הכרחית לקיום. ואתה באת לשם, או, עכשיו אני... ואתה מתחיל כאילו לנצל אותם. כשאתה מתחיל לנצל אותם, אתה מתחיל להרגיש אין בזה תמיכה חברתית. אתה מתחיל לראות דוגמה איך שכולם אוכלים רק כמה שהם צריכים, חיים בצורה לא צנועה, אבל נורמלית, זאת אומרת, לגוף, ולא יותר, אבל כמה שהם צריכים לתת לחברה, הם באמת נותנים מכל הלב, ומחפשים איך עוד לתת לחברה. זאת אומרת, איך עוד לגלות, במיוחד במה העיסוק שלהם, אתה יכול לשאול. כי סך כל חברה כזאת כמה הצליחה. אלה עיסוק שלהם במיוחד, למצוא קשר ביניהם כל פעם יותר ויותר ויותר עמוק. להתחבר יותר ויותר ביניהם, להיות כאיש אחד בלב אחד. ולגלות את הכוח הפנימי שבטבע. ובלהתייחד איתו, אז הם מגיעים להנאה מיוחדת. לחיים מיוחדים. שכל החברה כך מתחילה להיות כמשהו אחד. באחד הזה תמון אותו המקור של ההנאה שהאני שלך משתוקק ורוצה.
הבנתי. עכשיו נאמר שאין לי כסף לנסוע לאוסטרליה, ואני רוצה... אני גר פה בפתח תקווה, ואני רוצה... עם עוד אנשים שעכשיו נגיד שומעים את הדיבור הזה שלנו, ואומרים וואלה יש בזה משהו, מושך, אני רוצה, אתה יודע מה, אפילו להזכיר את שירותיך, תבוא תהיה מדריך, תוליך אותנו באיזשהו תהליך של לא יודע מה בדיוק, ובוא, כאילו, כי אין לי כסף לנסוע לאוסטרליה, יש לי גם ילדים, זה לא ריאלי. נאמר שאנחנו רוצים ליצור איזושהי התקשרות חברתית חדשה בינינו כאן, איפה שאנחנו נמצאים, לא חשוב באיזה מקום, באיזה מדינה, באיזה עיר. ממה מתחילים?
מתחילים בזה שקודם כל אנחנו צריכים הרבה אנשים.
כמה?
נו, אם זה מדובר על הפתח תקווה שלך, העיר הקטנה.
העיר הקטנה? לא, כל העיר עוד לא באיתי לתהליך הזה. כמה אנשים שמבינים מה שאתה מדבר?
אני צריך...
מינימום.
לא נגיד אלף איש.
אין לי אלף איש.
500.
ואם נהיה 20 איש, זה לא מספיק להטיל איזשהו תהליך?
זה קשה. זה כן אפשר, אבל להתחיל אפשר...
לא, כי אין לי פשוט אלף, וגם לא 500.
מתחילים
מה שיש.
ממה שיש.
אוקיי, אז בואו נשים רגע את הכמות בצד.
ומתחילים קודם כל לעבוד על האנשים שיודעים להסביר לקהל הרחב.
אני לוקח אותך, אתה יודע להסביר.
לא, אבל אני לבד. זקן, מה אתה רוצה ממני?
לא, אתה זקן, אבל עם זקן לבן ומלא חוכמה. אנחנו לא נביא לך הרבה אנשים, אלף איש יעייף אותך. נביא לך קצת אנשים.
לא, אם בבת אחד, אם בבת אחד זה, זה, זה לא...
לא, אבל לא, לא המספר והכמות שתלחיץ אותך. אני רוצה להבין את התהליך בעצמו. תוליך אותנו בתהליך. אנחנו הקשבנו לשיחה...
אז תשמע, אתה לא מקשיב.
אה, סליחה. לא, אמרת לי, תביא 1,500, אין לי פשוט.
רגע. אז לאט לאט. אז נגיד, אני צריך לבנות תלמידים. שתלמידים האלו הם הבינו מה שאנחנו עכשיו דיברנו, לפחות בשתי תוכניות האלו האחרונות, אין? בקודמת וכאן, עכשווית. שהם יבינו את זה, הם גם כן ללמד אותם איך לגשת לקהל, איך להסביר לקהל מה המגמה שבטבע, בהתפתחות שלנו, ומה אנחנו מציעים כדי לצאת מהמשבר, מכל המצב הזה הקשה, שמיום ליום יותר ויותר קשה. זה, הם צריכים לדעת את זה. אחר כך הם צריכים לדעת איך להפעיל את הקהל. שקהל בעצמו ירגיש איזה שינויים הוא יכול לעבור ומה הוא יכול לקבל בדרך שהוא מממש את השיטה הזאת שנקרא חינוך האינטגרלי. למה זה נקרא חינוך? כי אדם מקבל שינוי, חינוך. כל מה שאנחנו קיבלנו מילדות במשך כל השנים, זה חינוך. על ידי גן ילדים, בית ספר וכן הלאה. אותו דבר כאן, אנחנו צריכים לקבל חינוך חדש, שהוא האינטגרלי, לא אינדיבידואליסטי, כמו שהיה קודם, אגואיסטי, אלא חינוך האינטגרלי, אלטרואיסטי. זאת אומרת, שכולו דוחף אותנו לחיבור, מלמד אותנו איך להתחבר, שכל מה שאנחנו עושים רק יחד, רק ביחד. אם נעשה הכל ביחד, נצליח.
מה זה הכל?
הכל, כל דבר שבעולם, כל דבר שבחיים, כל דבר שבעיר שלנו, כל המערכות של ההספקה, של החלוקה, של השמירה העצמית, של הדאגה לכל אחד ואחד, בוא נעשה ביחד. בוא ניקח את העיר ונתחיל, גם ככה היא מחולקת לאזורים וכן הלאה, ובואו נתחיל כל אזור ואזור לפתח אותו, לטפח אותו, לדאוג לאנשים, אבל בשוויון. על ידי החינוך נשתדל להגיע לשוויון בין
כולם. מה זה שוויון?
שוויון שאנשים ייהנו מזה שהם חיים בעיר מיוחדת, בעיר כזה שעליו, כזאת שעליו מדברים כולם, שכאן אנשים רוצים להקים חיים החדשים, שנמצאים כולם שווים, כולם עוזרים, כולם נמצאים בצורה הדדית זה לזה, כולם קונים יחד, כולם מנקים יחד רחובות, כולם דואגים זה לזה, ממש אם יש מישהו נכשל, מישהו כך, אנחנו מחנכים אותו שהוא צריך לתרום לחברה, כל אחד ואחד, ועוזרים לו במה שחסר. בואו אנחנו נתחיל לסדר את הדברים האלה, אבל זה בא לידי החינוך, השפעה סביבתית. השפעה סביבתית היא בא כך שאנחנו בונים כאן קבוצה, שם קבוצה, שם קבוצה, כמה כאלו קבוצות, אחר כך אנחנו מחברים ביניהם, וכך לאט לאט בונים. אנחנו לא יכולים להביא להם השפעה מסביב, כמו שעלינו עובדת החברה האגואיסטית, אלא זה מגיע בצורה כזאת מבפנים, גודלת.
בתוך אינטראקציות כאלה אני אמצא את האני שלי?
בתוך אינטראקציה כזאת אתה תמצא את האני שלך, ובצורה מלאה, טובה, יפה.
למה?
כי נותנים לך ערכים חדשים, שאתה נהנה מזה, שאתה קשור לכולם, שאתה נמצא כמו בידיים של אמא, על ידיים של החברה הגדולה שדואגת לך, שבאה אליך, מתחשבת בך, כמו באותו רחוק מזה, אבל דומה לאותו המושב שגדלת.
אבל מה הקשר בין היחס של האחרים אליי לבין למצוא את האני שלי? אני רוצה למצוא את האני שלי.
האני שלך זה להרגיש טוב.
כן, זה לגמרי אני רוצה.
זהו, זה מה שתקבל. באינטראקציה יפה עם אחרים, תרגיש טוב. יעברו הרבה מצבים, כי אתה תהיה לפי הטבע שלך הנוכחית, תדחה את אחרים, לא תרצה לדבר איתם, לא רצת לחשוב אליהם, תזרוק אותם. ככה אנחנו יודעים איך אתה יודע כך לעשות עם הידיים ועם הכל ככה, כן? יופי. כן? אבל לאט לאט על ידי השפעת הסביבה, אתה תרגיש שזה הרע שבך. ולא יהיה לך קשה להתפטר ממנו על ידי הדוגמאות, על ידי הלחץ חברתי.
אתה גם תמצא את האני שלה שם? בטוח. אם היא תבוא איתי?
היא תמצא שם הכל.
זאת אומרת, כל אחד ימצא שם את האני שלו. כן. איך הפלא הזה עובד שכל אחד מוצא את האני שלו?
זה הכוח הפנימי של החברה שמתחילה להתחבר, ואז היא נמצאת באינטראקציה נכונה, באיזון, מה שנקרא, עם הטבע, ואז מתגלה בתוך הסביבה הזאת, הכוח הפנימי של הטבע.
אבל מה הקשר לאני שלי ולנשאלה?
ואז הוא הכוח הזה, הוא ממלא את כולם, שנמצאים באותה השתתפות השווה.
ומה הקשר לאני שלי?
שאני שלך מזה ניזון. לזה הוא נמשך.
מה זה לזה?
להרגיש אותו כוח הייחוד, מה שאתם עכשיו משיגים בסביבה. ביחד מגיעים לאיחוד.
ביחד מגיעים לאני?
לאיחוד ביניהם, ואז באיחוד הזה, כל האני של כל אחד ואחד, מתחבר לאני הגדול, אין? אחד, זה נקרא לב אחד, ומתחבר לכוח הזה שבטבע הפנימי שמתגלה. ואז מגיעים לחיבור כזה, הכוח הפנימי של הטבע וכוח האני שבאדם, האדם הזה, זאת אומרת, הדמות הזאת הכללית, וזו התיקון. סיום, אין יותר מזה.
אין יותר מזה, זה נשמע רע.
לא.
סוף?
זה סוף.
סוף זה מוות?
לא, לא מוות.
אלא?
באינטראקציה כזאת שאתה כל הזמן נותן לשני ומקבל משני וכל הזמן נמצא איתם ביחסים היפים, אתה מגלה שזה אין סוף.
אין סוף זה טוב, אבל הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים. כל טוב, להתראות.